O Cristo, Senhor, toca, pela misericórdia em carne, falecendo e perdoado, logo mandaste a tu passo, e da mora
אז אנחנו ממשיכים. הפסוק הבא, עברנו על חמשת הנגעים העיקריים בעץ הרעיל הזה שלנו, ועכשיו מה אנחנו הולכים לעשות איתם? לאכול אותם. הוא אומר, כעת תול את כל המצבור הרעיל, מעלו פה, ללא יוצא מן הכלל. צוק, אוסף, נכון? עד עכשיו היה לנו המשל, עכשיו הנמשל. דטר, כך גם, דוקי פונג צוק, דוק רעל, פונג ערמה. כמו פונג פה, מה זה פונג פה? מצבור, הערמות שלנו. אז דטר דוקי פונג פה צוק מעלופה, זאת אומרת, את כל המצבור של הערמות, הרעילות שלנו, האוסף של המצבורים הרעילים שלנו, כל הדבר הזה, עכשיו כתוב, דן מה, דן אמת, דן מה, לא אמת, כוזב, הדברים האלה כוזבים, נאנג מופיעים, טונג, מטונג פה, טונג פני, ריקים, כוזבים, ריקים, גיומה טאבו, טאבו זה כמו דמוי, גיומה טאבו, דמוי, אשליה, גיומה אשליה, ניים, חוויה, התנסות. אז כתוב, כעת תול את כל המצבור הרעיל, ללא יוצא מן הכלל, של כל החוויות של מופעים כוזבים, ריקים ומתעתעים. מאיזה מופעים כוזבים ריקים ומתעתעים? על מה דיברנו קודם? הוא מתייחס למה שהיה עד עכשיו. הנגעים. הנגעים והאובייקטים שלהם. כשיש לנו נגע, אז יש לנו כמה דברים. יש לנו, אנחנו, הסובייקט שחווה את הנגע. יש לי את האובייקט על מי אני כועסת. ויש את החוויה. נכון? את המופע של הנגע. כל המצבור הרעיל לא יוצא מן הכלל, שכל החוויות של מופעים, כוזבים, ריקים ומתעתים, כל זה ריק ומתעתע. זה רק נראה לנו כמו שזה. רק נראה לנו שהאדם הזה הרגיז אותי. אין שם אדם שהרגיז אותי שהוא מצד עצמו הרגיז אותי. כי כזה אין. אבל הוא אומר, אפילו הכעס שלי רק נראה לי ככה. כי כבר ראינו בלוג'ונגים הקודמים שאפשר אם עובדים איתו קצת, לזהות אותו בתור אנרגיה, ולעשות איתה משהו אחר. זה יכול להיראות ככעס, אבל זה לא מצד עצמו כעס. זאת אומרת, כל המופע הזה, הוא אומר, כרוך את כולם יחדיו, זה מאוד יפה כתוב פה, כרוך את כולם יחדיו בשלשלת של האני, זאת אומרת, אתה לוקח את האני, שהוא גם כן כוזב ומתעתע וריק, נכון? אבל הוא המקור לכל האחרים, בגלל שאני כל כך מאמינה באני, אז משם באו כל האחרים. אז הוא אומר, תיקח את כל החבר'ה האלה, תקשר אותם יחד בחבר'ה של האני שלך, שגם הוא כוזב, מתעתע וריק, ואת כל זה ביחד, צרוך אותם כמזונך. כדרכם של טווסים. זה מה שווה לנו מאסטר דאמה רקשיטה. הוא אומר לנו, אנחנו אמורים ליזון מהדברים האלה. מה זה נקרא שאנחנו ניזונים מהדברים האלה? איך אנחנו ניזונים מכל הרעל הזה? לקחת את האנרגיה, להתמיר, להשיג הבנה. ברגע שאנחנו מבינים אותם, הם מתנדפים, הם מתעדים, כי אין להם קיום עצמי. הם תעתוע. מאלף עד תף הם תעתוע. מאלף עד תף הם תעתוע. אז כל הדברים המתעתים האלה, אנחנו כורכים אותם יחד, ואנחנו רוצים לאכול אותם, לאכול אותם. למה? כי אחרת הם הורגים אותנו. הם כולם תעתוע, והם הורגים אותנו. הם ריקים והם הורגים אותנו. למה? כי אנחנו מאמינים שיש להם קיום עצמי. כי אנחנו מייחסים להם קיום עצמי. והדרך היחידה לייחס להם קיום עצמי זה אם אני מייחסת לעצמי קיום עצמי. כי אז אני חושבת שזה ככה או אני חושבת שזה אחרת. אז זו הדרך היחידה לייחס להם קיום עצמי. אז הוא אומר, תקחי את השטות הזאת של להאמין שלך יש קיום עצמי, תקשרי איתה את כל השטויות האחרות. ותאכלי אותם לארוחת פעם. תאכלי אותם למשהו אחר. כמו שהטווס הופך את זה ליופי. אנחנו נהפוך את זה למה? לנקטר טהור. לנקטר של יערה. במקום שיהיה לנו שרף רעיל שזורם בערוצים שלנו, יזרום שם נקטר טהור. למשל. אז איך אנחנו נאכל את הרעל הזה אחרי שאנחנו בולעים אותו? הבנת הריקות שלו. הבנת הריקות שלנו, הבנת הריקות של הנגעים עצמה. או התפיסה שאני אדם כועס, או אני אדם מקנה. אין כזה. הקנאה לא קיימת מצד עצמה. הנגע יכול לעבור תמורה כמו שראינו בלוג'ונגים. זה המומחיות של הלוג'ון. זה להתמיר את הנגעים. אבל כדי שההתמרה הזאת תקרה, אנחנו צריכים להתמיר את האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. אם אנחנו עושים מדיטציה לריקות שלנו, ואנחנו מחפשים, אני עושה מדיטציה לריקות שלי, ואני מחפשת איפה אני, ואני לא מוצאת את זו שעושה את המדיטציה לריקות, אז מה קרה למדיטציה? כן, מה אנחנו מדברים? זה ישר מכניס אותנו לריקות. ואז כבר אין שם מישהו נגוע, מישהו עם נגעים. כי זה הולך ביחד, אתם זוכרים אתמול, דיברנו בהקשר של שמחה. יש זה שמרגיש שמחה, ויש שמחה. בשביל להרגיש שמחה צריכה להיות שמחה, נכון? אבל איך יודעים שיש שמחה אם יש מישהו שמרגיש שמחה אחרת על מה אנחנו מדברים? ואחד לא יכול לבוא בלי השני, אז מה קדם למה אנחנו לא יכולים להגיד. הקרקע נשמטת מתחתנו ואנחנו בגן עדן. אז כשאנחנו שוחקים את הרעיון של אני כאן ושל מי אני, זה בו בזמן שוחק את המצבורים שלנו שהם כביכול בעלי קיום עצמי, המצבורים הרעילים שלנו בהקשר הזה. אין שם מישהו שיש לו את הכעס. מה גם אם אני יכולה לקחת כעס כמו שעשינו בלוג'ונג הקודם ולהתמיר אותו למשהו שמברך את היצורים שמביא ברכה. אז זה נקרא שאנחנו אוכלים את הרעל ומתמירים אותו. עכשיו יש פסוק מאוד מעניין. הוא אומר, גם אם תופיע לעיני אחרים במגוון מסווים שונים, בפנים לעולם אל תזנח את המשטר של האנטידוטים השונים. עשה את הטוב, זנח את הרע, אפילו עם חייך בסכנה, ואמץ כל כאב שיופיע בדרך להשגת הערה. אם תופיע לעיני אחרים במגוון מסווים שונים. על איזה מסווים הוא מדבר? תפקידים שונים? אולי מדבר יותר עלינו כעל מורים, כשאנחנו מופיעים בפני אנשים שונים, כמו שהוא סיפר, כשאנחנו מופיעים בדמות ימנטקה כדי לגבור על הכעס, או שהאימא מופיעה כזוהמת כדי שהילד לא יעשה שטויות, דברים כאלה. אנחנו מופיעים במופעים שונים, בתפקידים שונים. לפעמים יש שי, גיה, וואנג, דרק, מופעים שונים. אבל אם אנחנו עושים את זה, אנחנו מופיעים למשל במופע זוהם, למשל בפני תלמידים, חשוב שנדע מה אנחנו עושים. שזה לא יהיה כי אנחנו כועסים, כי אנחנו באמת כועסים. או אנחנו באמת רוצים משהו לעצמנו, ואנחנו מעודדים מישהו לתת לנו משהו, כי אנחנו באמת משתוקקים למשהו. חשוב שאנחנו נדע מה אנחנו עושים. שיהיה לנו מוטיבציה טהורה, אנחנו צריכים לדעת למה אנחנו מופיעים ככה. כי אחרת בקלות אפשר להיגרר אחרי נגעים. חשוב שהמוטיבציה שלנו תהיה לעזור לאחרים. שאנחנו עושים באופן מודע את הדבר שמקדם אותם, ואנחנו מופיעים במופעים השונים, במסבים השונים, בתפקידים השונים, ולא כי אנחנו כועסים, או לא כי אנחנו משתוקקים, או הוכרנו על ידי תשוקה, מה ששומעים בלי סוף בחוגים דרמיים. כי כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מסלפים את הלימוד, אנחנו פוגעים בלימוד, אנחנו משחיתים את הלימוד. דיברנו אתמול על הדוגמה של בארמון הפוטלה, שיש תמונה שעלה מחונק את התלמיד. אז חשוב שזה לא יהיה אלימות לשם אלימות, כמובן. אם זה אלימות לשם אלימות, נכשלנו, נפלנו. לא כל אחד יעשה את זה, אם הלמה מתקדם מספיק והתלמיד מתקדם מספיק והתלמיד מאפשר את זה גם. שניהם צריכים להיות מספיק מתקדמים כדי שהתרגיל הזה בכלל יצליח. ומבחוץ, אדם שרואה את זה יכול לחשוב מחשבות לא תיאורות על זה. כמה פעמים זה קרה לנו? אנשים מבחוץ שלא מבינים מה שקורה ושופטים את מה ומנסים לשפוט ולהגיע למסקנות מתוך המיינד שלהם, שהוא לאו דווקא ברמת התואר הדרושה. ויש הרבה דוגמאות כאלה, הרבה מאוד לצערנו. לכן אומרים, אל תשפטו את הלמות. במיוחד אל תשפטו את הלמות שלכם. במיוחד לא שמה, כי זה ניסיון לשים את עצמכם באותה רמה, והתלמיד והלמה הם לא באותה רמה. אבל גם לא מורים של אחרים, אנחנו לא תמיד יודעים. דוגמה מפורסמת היא הדוגמה של צ'גיאן טומפה, שהוא היה מופיע שטוי לעיני התלמידים, ועשה איתם דברים מאוד מוזרים. יש סיפורים עליו, הוא אמר להם לצעות כמו חיילים, כל מיני דברים מוזרים. פמה צ'ודרון היא תלמידה שלו. ויש עוד שהם יצאו מזהירים. אז אנחנו לא במקום של שפיטה, אנחנו לא יודעים. אז מה נעשה? מה נעשה כשמשהו לא נראה לנו? אם למה לא מתנהג כראוי, מה תעשו? אז לפני שהולכים נדרים, צריך לבדוק טוב את הלמה. כי אחר כך כבר מאוחר מדי, אחר כך צריך לעשות מה שהם אומרים. אם אתם שומרים לעצמכם את הזכות בכל שלב ושלב לפקפק במניעים של הלמה ובלמה, איבדתם את הדרך, אין לכם דרך, אין לכם למה. אז את זה צריך לעשות לפני. ברגע שהתקשרתם, הלמה הוא בודה. ויש את הסיפורים על נרופה. מה עשה נרופה? מה עשה טילופה לנרופה? מה אמר לו? קח את הקלה הזאת ותחטוף אותה מהפיל שלה. וכל ההמון מתנפל עליו כמובן, ומכה אותו ככה, איך כתוב בסיפור? בסיפור כתוב, עושה ממנו דייסה. ובא טילופה ומרפא אותו. ונרופה לא היה תינוק, הוא היה מלומד גדול. לא יכול להיות שהוא לא הבין, כי איזה מין למה אומר לך לך תגנוב? לא סתם תגנוב, תגנוב בירה. או תחטוף את הקלה הזאת מהפיל שלה. אז בעיניים רגילות, אומרים, זה לא מוסרי? זה לא חומל? למה זה לא חומל על התלמיד שלו? נרופה בטח לא התבלבל. הוא היה מספיק מתקדם להבין שהוא לא יכול להטיל פה ספק. והוא הסכים, הוא עשה מה שלמה אמר לו, והוא ידע שהוא יקבל מכות רצח מהקהל. אבל הוא קיבל שיעור אחר כך. הוא לא ידע על זה מראש, אחרי המבחן הראשון השני הוא כבר יכול היה לחשוב. אבל הוא היה מוכן לזרום עם זה. ולא בגלל אמונה עיוורת. אי אפשר לחשוד בנרופה שהייתה אמונה עיוורת, הייתה לו אמונה מאוד מושכלת. הוא הבין את המשמעות של התמסרות. דוגמאות, נזירים פתאום שמגדלים שיער כי עלה מה אמר להם, או נזירות, שזה לא מקובל. ולמה יש לו סיבה להגיד להם את זה, והם עושות מה שהוא אומר. וכל העולם מבקר. יש בלי סוף דוגמאות כאלה. למעשה, אם אנחנו רוצים ללכת לפי אמות המוסר כמו שאנחנו מכירים אותם, נשאר במקום שאנחנו חושב. זה אנחנו כבר מכירים, אנחנו יודעים לאן זה מוביל. אם אנחנו רוצים מקום אחר, צריך באמצעים אחרים. וזה דורש התמסרות. וזה דורש הבנה עמוקה של מה שאנחנו עושים. אז לפעמים אנחנו מופיעים, כמו שטילופה הופיעה, בתנהגות מטורפת, אפשר להגיד, אתה אומר לו לקפוץ מהגג. מה זה הדבר הזה? זה מטורף, זה לא הגיוני. אנחנו צריכים להיות מאוד ברורים על מה שאנחנו מבקשים כמורים. ומאוד בריא, בתוך כל הסיפור, אם יש איזושהי הקרבה שאנחנו צריכים להקריב למען זה. זה מבחן לעצמנו. האם אנחנו עושים את זה כדי לספק את הרצונות שלנו, התשוקות שלנו, הכעסים שלנו, מה שזה, או שאנחנו באים ממניע נקי, ויכול להיות שזה יעלה לנו. יכול להיות שיכתבו עלינו ביתו. כתבה לא נחמדה. זה יכול להיות. ויגידו עלינו דברים. ותהיה שם הקרבה, ויהיה שם כאב. זה משל. זה טוב שיש אלמנט כזה בכל התרחיש, כדי לבדוק שאנחנו באים ממניעים טהורים. כי לפעמים אנחנו יכולים בעצמנו להתבלבל. אז כמו שאתם רואים, אנחנו כבר עוברים כאן למקומות מאוד גבוליים ומאוד מסוכנים. אנחנו פה משחקים באש, אנחנו פה עוברים בתוך אש. פסוק הבא. גם אם חכם אתה ורכשת ידע רב והשכלה, אם לא תחסל את העיסוק בהנאות ובנוחיות האישית שלך, ישנה הסכנה שתהיה נשלט על ידי הכעס והתשוקה, על כן גרש את הנוחיותך כפי שמגרשים כלב או גנב. את המילה רחוב אני הוספתי, אז היא בסוגריים. כי אצלנו כלבים הם חיות מחמד, אבל אצל הטיבטים זה כלבי רחוב, ואנשים בועטים בהם, אם ראיתם אותם שם, הם לא אהובים, הם לא נראים נחמד, הם לא נחמדים, כי לא אוהבים אותם. יש להם גם כלבי מחמד, אבל הכלבים שבחוב בהודו, וזה בעצם לא טיבט, הוא היה הודי, אתם זוכרים. אז מה שהוא אומר לנו לא מספיק רק לשבת וללמוד. רחוק מזה, אנשים לומדים הרבה דרמה וקוראים הרבה ספרי דרמה ומפגינים כל מיני מומחיות ומונחים ומושגים ומה לא. זה לא אומר כלום, זה מה שהוא אומר לנו. זה לא אומר שום דבר. המבחן שלנו, אם אנחנו עושים תפנית, אם אנחנו מחסלים את העיסוק בהנאות ובנוחיות האישית שלנו, אם אני הולכת ומתפארת בידע הדרמי שלי כדי שאנשים יכתבו עליי תשבחות, וואל, אני בצרה. אז הוא עובר משם, גרשת אנוכיותך, כי למה אני מתעסקת בהנאות ונוחיות שלי? בגלל האנוכיות שלי. אז אותה אתה צריך לגרש. עכשיו אני רוצה לעשות גיחה קצרה לגלגל הלהבים שהיה ב-ACI 4. שם היו 6 פרקים, אני חושב. פרק ב' היה קורלציות. אם קורה לך ככה, זה בגלל שאתה... ובסוף, בפרק ג' הוא אומר, סוף סוף תפסתי היטב מי הוא כאן האויב. כזה דרמטי. אחרי שהוא הציג לנו את כל הצרות, הוא אומר, סוף סוף תפסתי היטב מי הוא כאן האויב. השודד שרובץ במערב מוכן לו לכן ישולל. שרלטן המרמה את עצמו, ואז מרמה גם אותי, אהה, בכך אין ספק זו הנטייה, לאחוז בעצמי בטיבטית. דנזין. ואז הוא פונה ליאמנטקה, שם בלוג'ונג של גלגל הלהבים. הוא אומר, הו מלך של ידע סודי ושל מנטרות המענות את אויבי. את מי זה האויב שלי? הדנזין, האחיזה בעצמי. המנטרות באות לאמנות אותו, לייסר אותו. עומד איתן ברגליים פסוקות, רגליים של שתי האמיתות, עיניים יוקדות בשיטה וחוכמה, כל דבר בדמות שלו יש משמעות. ומלטעות וניבים של ארבעת הכוחות של הטיהור, נעץ אותם בבשרו של אויבי. זה מה שאומר לו. אתם יכולים לקרוא את זה, זה עונג צרוף לקרוא את זה. סובב עליו ברוב זעמך את גלגל הלהבים של הקרמה, סובבנו שלוש פעמים, אז אתם שומעים מה? איבה, נקמנות וזה, על מי? כן, אז זה המחשה של משהו נראה כמו זעם, אבל הוא לא זעם. הוא בא לחסל את הכעס. והוא ממשיך ככה, זה כל כך יפה. פה אני יכולה להמשיך הרבה, אבל אני אפסיק ישר מאוחרת. הפסוק הבא. גם אם תשב נטוע ביציבות למרגלותיהם של חכמים, אם לא תאמן את תודעתך בכתבי החוכמה הגדולים, ישנה הסכנה שתגזים או תמעיט בדבריהם של אותם חכמים. על כן הגב והעסק בקיאות בכל הכתבים השונים. אז יש פה בשורה השלישית, קפה נמלה, קפה זה חכמים. נם עושה את זה רבים. קפה נמלה, כתוב דרון קור, ג'י דוקיו. דוקיו מה זה היה? ישנה סכנה. קפה נם גידונדו, תן גירושינג. אם אתה נטוע ביציבות למרגלות החכמים, יושב לרגליהם, לומד מהם תורה. שונגלו נמלה, לודרו מג'נגנה, אם אתה לא מאמן את הלודרו שלך, למה זה הלודרו שלך? הבינה שלך. אם אתה לא מאמן את התודעה שלך במובן של אינטליגנציה, אם אתה לא מאמן אותה בשונגלוק, שונגלוק זה הכתבים הגדולים. אם אתה יושב ומקשיב למה שהם אומרים, אבל אתה לא תורח בעצמך ללמוד את הכתבים, הוא אומר, קפה נמלה דרונגיו ג'דוקיו, יש סכנה שאתה תגזים או תמעיט בדבריהם של אותם חכמים. למה הכוונה בתגזים או תמעיט? זה ניסוח שאני בכוונה השתמשתי בו כי הוא הופיע אצלנו בקורס 15. הגזמה והמתה. אז עכשיו אני אזכיר לכם את המונחים האלה. אמרו דונדוק? וקונדפ. אז דונדוק זה הגזמה, וקונדפ זה המתה. הגזמה זה לחשוב שמשהו קיים, לתת לו ממשות איפה שהוא לא באמת קיים. במילים אחרות זה לתת קיום עצמי. וזה תלוי באיזה אסכולה, בקורס 15 זה ניתן בהקשר של אסכולת כתודעה, אבל זה לא רק בהקשר הזה, זה נכון גם בהקשר של המדימיקה. דרונדוק זה להגזים בממשות של דברים. הגזמה ביחוס הממשות לדברים. וקורנדפ זה המתה. אז מדרונדוק לקחת משהו שקיים ולחשוב שהוא קיים מצד עצמו כדבר קבוע. קונדפ זה לקחת משהו ולחשוב משהו שקיים, אבל לחשוב שהוא לא קיים. הבנתי, זה ריק, זה איננו, זה לא קיים. אלה שתי הקיצוניות. ויש להם משמעויות שונות באסכולות שונות, אבל על זה הוא מדבר. אבל הוא לא כותב את המילים האלה בתוך הפסוק. מה שעושה את זה נחמד ומעניין. כי בתוך הפסוק הוא רק כותב דרון קור. העברה הראשונה של הדרו והעברה הראשונה של הקור. ואז אנשים מתרגמים כל מיני דברים מוזרים. אז הוא אומר, קפה נמלה דרונקו ג'דוקיו, יש סכנה שאתה תגזים או תמיד בדברים של החכמים האלה, והכוונה, אתה לא באמת תבין את הלימוד שלהם. דצ'יר, זה לכן, דצ'יר, שג'ה קונלה גומפרג'ה. שג'ה, מה זה? אתם מכירים. כל הדברים של ברי ידיעה. פה זה הכוונה לידע. קונלה, כל הידע, גומפרג'ה, לך תעשה מדיטציה, לך הגה. ואת רק לשבת ולהקשיב למה שהחכמים אומרים, בלי לצלול לתוך זה, בלי לעשות מדיטציה על זה, בלי להרהר בזה ולמדות על זה, הסכנה היא שאתה תסלף את הדרמה, שאתה תעביר משהו שוב, לא מה ששמעת מהחכמים. זה היה הפסוק הזה, הפסוק הבא. גם אם תחווה סבל גדול במשך הרבה ימים ולילות, מישהו מאוד סובל, הרבה זמן. אם לא תהגה בפגמים הרבים של גגל הסבל באופן כללי, איך זה יהיה בטיבטית? פגמים? נימיק. נימיק זה חסרונות או פגמים או מגרעות. המגרעות של סמסרה. כתוב פה קורא נימיק, באמצע יש צ'י. צ'י זה באופן כללי. באופן כללי, אם אנחנו לא הוגים במגרעות של הסמסרה, מה שם? זה שלא מקדישים מחשבה. אם אנחנו לא נקדיש מחשבה לחסרונות הגדולים של סמסרה, ישנה הסכנה, דוקיו, דדוק דוניאל, גיו לג'וק. המילה גיו פה זה סיבה. גיו לג'וק, ג'וק זה היה להיכנס, כמו כניסה לאור החיים של הבודיסטווה, כניסה, ג'וק. יש סכנה שאתה תיכנס לסיבות, זאת אומרת, תעסוק בדברים שיגרמו לך סבל. גם אם תחווה סבל גדול, אדם שמאוד סובל, אבל הוא לא תורח להבין מאיפה הסבל הזה בא, הוא לא תורח להבין מאיפה הפגמים של סמסרה, איך זה קורה שהוא סובל, הוא לא תורח להבין את זה. הסכנה היא שאתה תמשיך את הסבל שלך, אתה תמשיך לעשות בדיוק את הדברים שגורמים לך סבל. על כן הוא אומר, הגה מעומק לבך על הנזקים של קרמה, בשורה התחרונה יש עוד פעם נימיק, הוא מדבר על לקי נימיק, הנזקים של קרמה, כמובן הוא מתכוון לשלילית. נינג לאסר, ואתה צריך להגות מעומק לבך על הנזקים של קרמה. אתה לא מבין מאיפה הסבל הזה בא, אז הוא ימשיך. זאת אומרת, רק זה שאתה סובל בעצמו לא מספיק. אתה צריך להבין מאיפה זה בא כדי להפסיק את זה. בפסוק הבא, אם זה המצב, זאת אומרת, הסמסרה היא מלאה חסרונות. ואם באמת אינך רוצה לסבול, הסתמך, מה הוא אומר, על מה שפועל לחסל את האחיזה בעצמך. דנזין, השורה השנייה, אתם רואים בפסוק, מתחילה בדנזין. ג'ום. להשמיד, לחסל. ג'ומפה. ניין פה. ניין פה זה תיקון, אנטידוט. הסתמך על האנטידוט של לחסל את האחיזה בעצמך. גם אם יופיע צבא של שדים ומאה מיליון אויבים, הוא אומר, האימה הגדולה שיש להשמיד, היא המחשבה על עצמי. כי כל הצבא של השדים, כל המאה מיליון אויבים, הם כולם באים מהאחיזה בעצמי. אז הוא חוזר שוב, אתם שומעים הד של גלגל הלהבים, של האחיזה בעצמי, זה האויב הגדול. לך לשם, אין לך מה לראות באויבים שם בחוץ, הם כולם באים ממך, מזה שאתה לא מבין מי אתה. אתה לא מבין את עולמך, אתה לא מבין את המציאות. אז אני חושבת שעל זה כבר היה דיון די מפורט וגלגל הלהבים, אז אנחנו לא נעשה אותו עכשיו. אבל הוא ראוי לחזור עליו, כי זה האויב הכי גדול שלנו. והוא לא קל לחסל, כמו שאתם יודעים. הוא לא קל, הוא לא מוותר בקלות בכלל. הוא משווה את זה ל-100 מיליון אויבים ושדים ומה לא. הוא אויב יותר גדול. כי הוא טבוע בנו, הוא מולד בנו, אבל אין לו קיום. כמו שאנחנו חושבים שיש לו. הוא לא קיים כמו שאנחנו חושבים שהוא קיים. פסוק הבא. ייתכן שתיפול ללידה נחותה תוך פעולה בשירות האחר. הוא אומר, קבל מצב שכזה בשמחה וללא שמץ של חרטה, ועת יבוא התליין את חייך לגזול ויקה בגופך, אל תסתמך על מיני תקסים אשר נערכים למענך. פה יש מעט המכיל מרובה, זה מכיל המון. אבל השאלה הגדולה היא איך זה יכול להיות. איך יכול להיות שאתה פועל בשירות האחר ואתה טיפול ללידה נחותה? זה יכול להיות קרמה ישנה, כן. זה יכול להיות שעכשיו אתה עוזר ליצורים, אבל אתה נופל בגלל קרמה קודמת שבה פגעת ביצורים, זה יכול להיות. אני לא חושבת שהוא מתכוון אבל לזה פה בפסוק הזה. כי איך שזה כתוב, שנדן ג'פה גנבו שור סיקיאן, גם אם זה אפשרי שאתה טיפול, גיאו פעמי פעניים גאטן פרג'ה, קבל את המצב הזה בשמחה וללא שמץ של חרטה, אז הוא לא מתכוון פה לקרמה ישנה. הוא מתכוון שיכול להיות שאתה מתכוון לטוב, ואתה נופל. והשאלה היא, איך זה ייתכן? אם אני מתכוונת לטוב, אני בכל זאת נופלת. ולמעט המקרה של קרמה ישנה, שאני לא חושבת שהוא מתכוון פה, אני חושבת שזה רק יכול להיות במובן של גשת שקרה. שהוא רוצה לרדת שם לעזור ליצורים. אז הוא מנסה ללכת בשירות האחר, הוא מנסה לרדת לעולמות הנחותים כדי לעזור ליצורים שסובלים שם, ואנחנו יודעים בסיפור, זה לא אפשרי. אבל הוא אומר, נניח שזה יקרה. הוא מקצין את זה, נניח שזה יקרה ואתה נופל, אתה התכוונת לשרת אחרים ונפלת, או ירדת לשם. הוא אומר, קבל מצב שכזה בשמחה, ללא שמץ של חרטה. יש לנו גם נדר בודיסטט, ואתם זוכרים שאנחנו... כן, זאת המחשבה פה. המחשבה פה היא היפותטית. מה שאני רוצה להגיד שהשורות האלה שהוא כותב הן היפותטיות. כשאתה בא מתוך כוונה תאורה לעזור, זה לא יכול להפיל אותך. אבל הוא אומר, אתה אולי מפחד, כי אולי אתה עכשיו עושה משהו שאתה מפחד. אז הוא אומר, נניח שיש אפשרות כזאת, זה כאילו הצעה היפותטית. נניח שיש אפשרות כזאת, אפילו תעשה את מה שצריך ותעזור להם. זה, אני חושב, זה איך שזה כתוב. והוא ממשיך את זה, יבוא התליין את חייך לגזול ויקה בגופך, זאת אומרת, כשיגיע רגע המוות, אל תסתמך על מיני התקסים אשר נערכים למענך. כי אצל הטיבטים ראינו, אפילו בסרט, הם אוהבים לעשות התקסים לארוחות ימים של הלמות, של הדלאי לאמה, רואים את זה הרבה. הוא אומר, אל תצפה שיעשו את זה בשבילך, אל תטריח אחרים. הפנצ'ין למה יש לו שיר מאוד יפה על זה. זאת אומרת, אתם רוצים לעשות טקסים, תעשו טקסים. הוא אומר, אללה, אתם רוצים, תעשו טקסים. הוא אומר, אל תסתמך על זה, זה לא מה שיציל אותך. נמשיך הלאה. גם אם תיאלץ לקחת אליך את הקרמה הרעה של היצורים, שא נטל זה באופן ראוי, ללא שמץ גאווה או תלונה. ואם חלילה גופך ייפגע במחלה מדבקת קשה, מאחר שמקורה בשגיאה שלך, אל תנסה לפעול בשיטה שגויה. גם אם תיאלץ לקחת אליך את הקרמה הרעה של יצורים, למשל, יש לנו את הסיפור של הבודה בספינה, נכון? עם השודדים בספינה. הוא יכול לקרוא את המיינד של השודד הזה, והוא מבין שהוא מתכנן להרוג את האחרים, והוא הורג אותו קודם, לא בשביל להציל את האחרים, בשביל להציל אותו. אבל הריגה יכולה להביא לסבל, נכון? אתם יכולים לחשוב על הרבה מצבים כאלה, שהם על הגבול. שהם לא ברורים, שהם מעבירים אתכם באש של הספק, ואפשר לשאול בלי סוף שאלות כאלה. המשפחה עם הנתח בשר, מה לעשות? הילדים שלך גובים ברעב ואתה אוכל את הבשר, מה לעשות? אם הילד שלך גובה ברעב ואין כסף, ואתה גונב אוכל כדי להכיל את הילד, גניבה לא טוב, לתת לילד לגבוע לא טוב, מה לעשות? אז הוא בכוונה פה דוחף למצבים שמעמידים אותנו במבחן, מה נעשה אז? מה נעשה במצבים האלה? מה אתם אומרים? הייתם גונבים כדי להכיל את הילד שלכם? כולם אומרים כן, נכון? אז יש את הסיפור של הנץ והיונה, הבודה אומר, אני אתן את בשרי. אולי יש מוצא כזה, אבל אולי אנחנו במצב שהילד גובע ואני צריכה לגנוב אוכל. וכולכם הייתם עושים את זה, נכון? למה? זה רע לגנוב, זה יחזור אליכם ואתם תסבלו. אבל זה הצלת חיים, פיקוח נפש דוחה. אז יש כאילו רמות של נדרים. הרגע מעשה חמור יותר מגניבה, הרבה יותר חמור. אז יש רמות בתוך נדרי החופש, יש רמות בין הנדרים. בין נדרי החופש ונדרי בודיסטווה, והנדרים הטנטרים, הטנטרים יותר גבוהים. ולפעמים המעשה שמתחייב מהנדר הטנטרי נראה על פניו, כסותר נדרים קודמים, למשל של חמלה, למשל לשמור על קשרים עם חברים, ואחרים לא בהכרח מבינים ושופטים אתכם, ואתם עושים את הדבר הגבוה יותר. מה זה הדבר היותר גבוה? לעזור לכמה שיותר יצורים. ואם המעשה מקדם אתכם להרע, זה מקדם אתכם לעזור לכל היצורים. אז זה מעשה יותר חשוב מכל מעשה טוב אחר, שבעיניים רגילות נראה איך זה שאתם מפרים את הכלל הזה. אבל זה יותר גדול. אז בעיות כאלה, דילמות כאלה יופיעו כל הזמן. ויש מצבים שאתם באופן טבעי יודעים, כמו שהשאלה של הילד הגובה, ברור לכם שאתם תגנבו למען הילד הזה. מה אם זה ילד של מישהו אחר שגובה? האם אתם בקלות תגנבו בשביל ילד אחר שגובה? לא באותה קלות. למה? כי הוא של מישהו אחר. בגלל אחיזה בעצמי. אז בקיצור, הוא דוחף אותנו לקווים שלנו, הוא דוחף אותנו להסתכל איפה הקווים שלנו עוברים. מה זה הנכונות הזאת לקחת על עצמנו קרמה רעה של יצורים אחרים? זה לא משהו שפוגשים כל יום. מה זה הנכונות הזאת? רואים סיפורים כאלה, מישהו נפל בפסים של הרכבת התחתית, ומישהו קופץ אחריו ונסות להוציא אותו משם, תוך שהוא מסכן את חייו לגמרי. לוקח אליו את הקרמה רעה, מוכן לסכן את עצמו. יש אנשים שעושים את זה. פוגשים את המקרים האלה. נחזור למקרה של נרופה. למה שולח אותו לגנוב, לא סתם לגנוב, לגנוב בירה. מה קרה אחרי שהוא גנב את הבירה? מה קרה לנרופה? הוא קיבל מכות, הוא קיבל מכות רצח. ואחר כך קיבל לימוד שירים אותו, אבל קודם קיבל מכות. זאת אומרת, הוא חווה את הקרמה של המעשה שלו. הוא חווה את הקרמה, ואחר כך קיבל משהו אחר. אז הוא היה מוכן לעשות את זה למען משהו גבוה יותר, זה לציית ללמה שלו. כי זה משהו הרבה יותר גבוה מאשר במקרה הזה לגנוב. הנדר שלו לגנוב. הנדר להפר את ההנחיה של הלמה הרבה יותר חמור מאשר לגנוב. למה? זה לא נראה מובן מאליו. כי אם הלמה הוא אכן הלמה, אז כל מה שהם עושים זה להביא אותנו להערה. כל מה שהם עושים. ואם נגיע להערה, נוכל לעזור לכל היצורים. אז זה הרבה יותר גבוה. לאין שיעור יותר גבוה. זה לא מובן מאליו בכלל. בכלל לא. היחסים האלה בין מערכות נדרים שונות ובין כללי מוסר שונים, זה לאן שהוא דוחף אותנו. וזה מובן אחר לאש הזאת שאנחנו עוברים, של הכותרת של הלג'ונג הזה, של המקראה הזאת, לעבור באש. אנחנו צריך לעבור באש של ההבנה שלנו, באש של התואר שלנו. עבודה גדולה, לשם הוא דוחף אותנו. והעניין הזה של לציית ללמה צובר לנרופה חסד גדול לאין שיעור לעומת הנזק מהגניבה. אבל זה לא מובן לנו מאליו אם לא נשקיע בזה מחשבה, אם אנחנו לא מבינים מה שאנחנו עושים. ואז אנחנו עלולים לשגות ולפספס את העיקר. לגמרי לפספס את העיקר. אז זה טוב לחשוב על זה, וזה לא משחק קל. ולא תמיד ברור מה הדבר הנכון לעשות. זה לא תמיד יהיה ברור. אז אנחנו צריכים איזשהו קריטריון, כי זה לפעמים מאוד לא ברור מה צריך לעשות. מה לדעתכם יהיה קריטריון טוב? אהבה בליבנו. אם פיתחנו מספיק אהבה, אם עבדנו על זה ועשינו את התרגולים של פתיחת הלב, ואם יש לנו אהבה גדולה ליצורים, במיוחד יש לו בודיצ'ית, אהבה בלתי נכבשת ליצורים. זה הכל. אז זה ינחה אותנו לכיוון הנכון. זה יהיה הקו המנחה. כל מיני שיקולים של חוק וככה, ואמרו לי ככה, ובבית לימדו אותי לעשות ככה, וזה. הדבר הנכון יהיה אם אנחנו מונעים על ידי אהבה, ועד כמה היא גדולה, עד כמה היא רחבה הפרספקטיבה שלנו, עד כמה פיתחנו את הארבעה משלות לאין קץ. זה יעזור לנו כשמגיע הרגע לעשות את הדבר הנכון. ואין מערכת כללים יותר מוצלחת מזה, זה נכון, לא נקבל, אל תצפו. זה אהבה בליבנו. יש פה עוד משהו עם המחלה המדבקת. אם תיאלץ לקחת אליך את הקרמה רעה של היצורים, שא נטל זה באופן ראוי ללא גאווה או תלונה. כי הוא אומר, גאווה זה כמו מישהו מתפאר בכל הטוב ובכל החסדים שהוא עשה. הוא אומר, תרד מזה. זה רק מחזק את האגו. וגם לא תלונה. אוי, אני הייתי צריכה במצב הזה. זה עוד פעם מחזק את האגו. מחלה מדבקת קשה, אפשר לקרוא את זה כפשוטו. כל מחלה שמופיעה אצלנו זה כתוצאה משגיאה, איזה שגיאה. קרמה שלילית שעשינו בעבר, פגענו באחרים. אז הוא אומר, אל תנסה לפעול בשיטה שגויה. אל תחפש את התרופה במקום שלא אפשר למצוא אותה. התרופה לקרמה הזאת זה טיהור של הקרמה הזאת ולהפסיק לעשות אותה. ולא תמיד זה קל, ולא תמיד זה עובד מיד. עכשיו פסוק מאוד מעניין. אם לעולם לא ינחת עליך שום משבר או אסון, לעולם גם לא תצליח לפגוש את הדברים שבהם תחפוץ. אז אתם זוכרים, היה לנו דוד צ'אק. דוד צ'אק זה היה מה? תשוקה ואחיזה, בפסוק הראשון שאמרנו. דוד צ'אק, נכון? אז מה זה דו? רצונות, זה לרצות. זה החלק של התשוקה, צ'אק זה החלק של האחיזה. אז יש דו, דו פעם ליתר דיוק, שזה הדבר שאנחנו רוצים. זה הדבר שאנחנו משתוקקים לו. הדבר הטוב שאנחנו רוצים להשיג, דופה, המשאלות שלנו. ומה זה ההפך מזה? משהו שאנחנו לא רוצים, מינדו, זה מה שלא רצוי. אז אפשר לתרגם את זה כרצוי ולא רצוי. יש דברים שאנחנו רוצים ואנחנו חושקים בהם, ויש דברים לא רצויים ואנחנו דוחים אותם. אז יש דו ומינדו, תגידו דו. מינדו. זה רצוי וזה לא רצוי. לא רצוי זה יכול להיות אסון, זה יכול להיות צרה. כל זה במסגרת של לא רצוי. אז למתרגם יש פה קשת רחבה של אפשרויות. אם לעולם ינחת עליך שום משבר או אסון, לעולם לא תצליח לפגוש את הדברים שבהם תחפוץ. את הדו. הדופה. אם לא קורה לך אף פעם שום דבר רע, גם לא יקרה לך שום דבר טוב, זה מה שהוא אומר לנו. למה? אם תבחן בתבונה, הוא אומר, תוכל לראות שיש לקבל כל צרה או אסון, מכיוון שהם בעצם המקור לכל הטוב. למה אתם חושבים זה נכון? כן, כי מאיפה באים צרות ואסונות ודברים לא רצויים? מקרמה שלילית שאנחנו נושאים איתנו והיא מפשילה, נכון? דברים לא רצויים שנוחתים עלינו, זה סיבות או זה הפשלות או תוצאות? זה תוצאות. תפשיל ברוך שפטרנו אומרים בעברית, נכון? מזה נפטרנו, עכשיו נפתח מקום למשהו אחר. אז זה טיהור, בדיוק. אז זה מטהר אותנו מקרמה. עכשיו, העין שלנו קצת יותר טהור, הערוצים קצת יותר טהורים, מאפשר לנו גישה למשהו יותר גבוה. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים מהרה, אנחנו רוצים עונג, אנחנו רוצים חיים טובים. אז אנחנו צריכים לטהר את הדברים הלא טובים. אם אנחנו יודעים לטהר אותם מראש, שמנו לב, עשינו שגיאה, גנבנו, פשענו, חטאנו וזה, אנחנו עושים טיהור, יופי. טיהור כמו שצריך עם ארבעת הכוחות. אבל רוב הדברים אנחנו נושאים איתנו ואנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו נושאים איתנו. כי הם באו מגלגולים אחרים. הגוף שלנו הוא הוכחה לזה. גוף שנחלה ומזדקן ומת. אז הוא הוכחה לזה. אז את זה אנחנו נושאים איתנו, ומדי פעם אחד כזה מפשיל. לאו דווקא בשליטתנו. אז אנחנו אומרים, ברוך שפטרנו. הוא אומר, אם תחשוב על זה קצת, בתבונה, תוכל לראות שצריך לקבל אותם בשמחה אפילו. אז אני חושבת שדיברנו על זה גם הרבה במקומות אחרים, אז אני לא מתעכבת כאן. ועכשיו הפסוק הבא, כל עוד לא תאמץ לעצמך את התרגול של התיקונים, ותעטה לעצמך את השריון של לוחמי הרוח הקדושים, לא יוכלו היצורים בגלגל למצוא רגיעה לעצמה. לכן קבל על עצמך ברצון את מה שאיננו נעים. מינדו. הוא ממשיך את הרעיון, אבל הוא הולך יותר רחוק. הוא אומר, תאמץ לעצמך את התרגול של התיקונים, המשטר של התיקונים. זה אולי תרגום יותר טוב. המשטר של התיקונים. איזה תיקונים? האנטידוטים שמנינו כל הזמן לכל הנגעים. אם אתה לא תאמץ לעצמך, אם לא תתרגל את כל האנטידוטים האלה, כדי לחסל את הנגעים האלה שלך, שלזה הוא קורא, תעטה על עצמך את השריון של לוחמי הרוח הקדושים, הבודיסטוות. מה זה אומר לעטות את השריון הזה? זה התיקונים האלה. אתה לא נרתע מליישם את התיקונים האלה כשמופיעים הנגעים. זה מה שמייצר את השריון של הבודיסטוות. זה מה שעושה אותך גיבור, כי אתה נלחם במה עושים הבודיסטוות. הם לוחמי רוח, הם נלחמים בנגעים שלהם. איך הם נלחמים בנגעים שלהם? על ידי התיקונים, על ידי האנטידוטים האלה. אז כשאתה מתרגל את המשטר של האנטידוטים, זה מייצר את השריון של הבודיסטוות, וזה מאפשר לך להיות לוחם גיבור ולעזור ליצורים. ואם לא תעשה את זה, הוא אומר, אם לא תאמץ לעצמך את התרגול הזה, מה זאת אומרת? הנכונות להסתכל בנגעים שלי בעיניים, להגיד עליהם את האמת וליישם את האנטידוט. אז אם אתה לא מאמץ על עצמך את התרגול הזה, אתה לא הופך לבודיסטוות, אתה לא יכול להפוך לבודיסטוות, אתה לא מטהר את עצמך מספיק. ואם לא תעשה את זה, אתה לא תוכל לעזור ליצורים. ואז מעט שאתה לא תעשה את זה, לא יוכלו היצורים בגלגל למצוא רגיעה לעצמה. וואו, הורגטית, זה לא רק אודותיך שאתה לא תסבול, זה אודות כל היצורים וכל העולם. העבודה הזאת של הטיהור והפעלת האנטידוטים כנגד הנגעים שלנו, זאת העבודה של הבודיסטוות. זה מה שהוא אומר. לכן הוא אומר, קבל על עצמך ברצון גם מה שאיננו נעים. כי זה מאפשר לך לטהר. זה מטהר אותך. זה הפשיל, זה איננו, אתה עכשיו פנוי יותר להיות בשירות ליצורים. והוא מסיים את הפרק, כל זה לקוח מסיפורי הלידה של המורה הגדול רב הסגולה, שזה הבודה, כן? לימוד זה ראוי שיתורגל על ידי הקדושים, שכן מהווה אושר לחיים של גבורה. וזאת מסתיים הפרק השני של לקיחת התמצית של הרעל. אז תודה רבה לכם שהייתם סבלנים. כן, איזה מדהים, נכון? דרמה רקשיטה, הוא לא קוטל קנים. איך אומרים בארמית? לה קטלה קניה. שיעורי בית. המדיטציה שלכם, כל יום אתם בוחרים פסוק איזה שאתם רוצים ועושים עליו מדיטציה. אבל תעשו כל יום אחר, כי יש לנו מעט זמן עד השבוע הבא. אחרי הסמסטר, תתפלשו לכם בתוך הבריכה המתוקה הזאת. הבריכה של האנטידוטים. Bobby Jusin Meta
לאושרו המושלם של עבודה.